יוסף שמגדיל תורה ושולח לכל העולם את פירות בית המדרש כאן למעלה, להמשיך את הדרך של מרן הרב עליו השלום, שהיה לו אכפת מכל היהודים, לא רק כאן בארץ ישראל אלא בכל מקום ומקום בעולם. ובאמת אנחנו מברכים, ברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך. מה זה כולנו כאחד? כולנו כאחד זה לא רק יושבי בית המדרש כאן או בתי המדרש בירושלים, הוא אפילו לא רק אלה שבארץ ישראל, שזה ודאי חשוב, אלא וברכנו אבינו כולנו כאחד, הכוונה כל עם ישראל, כל עם ישראל אנחנו צריכים להרגיש להם כאיש אחד בלב אחד ולהתפלל עליהם ושאכפת לנו מהם. ובגלל זה אחי הרב יוסף, ככה בהדרכת הרב עליו השלום, היה אכפת לו מכל יהודים בכל מקום, בכל מקום שהם. הלוואי שגם אנחנו נזכה לאכפתיות כזאת על כל אחד ואחד מישראל, כי באמת זה תפקידנו ושליחותנו. הזכיר מקודם אחי הרב יוסף את פרשיית קורח, ואנחנו נמצאים עכשיו בין פרשת שלח לפרשת קורח. אחד הדברים המאוד משמעותיים שיש בפרשה הזאת, בפרשיות האלה, שמשה רבנו מתמודד בשניהם עם עם ישראל, כמעט עם כל עם ישראל. זאת אומרת, קורח מקהיל על משה את כל העדה. כל העדה באים מול משה. הוא עומד לבד. ומשה רבנו מאשימים אותו בזה שהוא ואהרון מחלקים את התפקידים לעצמם. מדוע תתנסו על קהל השם? 250 ראשי סנהדראות באים, דתן ואבירם, לא קל. וגם בפרשת שלח, רוב העם, ותישא כל העדה את קולה, הם יושבים ובוכים. והם אומרים, ניתנה ראש ולשוב המצרימה. זאת מציאות שמשה רבנו עומד מול כל עם ישראל, או רוב גדול של עם ישראל, ומשה לא מתקפל. הוא לא אומר, טוב, נו, יש פה רוב ומיעוט, אנחנו הולכים אחרי הרוב. מכיוון שיש פסוק אומר, לא תלך אחרי רבים לרעות. יש לפעמים מצב שהעם כולו מתבלבל. אז מה תעשה? מה תעשה? העם נחלש. העם בפרשת שלח ראה את הענקים, נחלש, טעות. נחלש. לא היה לו כוח. צריכים מישהו שהוא יודע מאין באת ולאן אתה הולך. זה תפקידו של משה רבנו. להזכיר לעם ישראל, מאיפה אתם? מי אתם? איזה עם אתם? מאיפה? אתם אחד הגוי גדול. וזה היה צריך להיות, אם היו זוכים, בני ישראל, היו זוכים המרגלים, היו מבינים, היו מבינים שזאת מעלתה של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ שמגדלת ענקים. זה תפקידה. לכן האשכול הענבים הוא ענק, והאנשים שהם ענקים, וזה מה שאומר השם לאברהם אבינו. לך לארץ ישראל, לך לארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, תהיה עם גדול. באמת, הארץ זאת מגדלת ענקים. אז היו צריכים בני ישראל, כשהם רואים את זה, להבין שזה ארץ מגדלת ענקים, אבל הם לא הבינו. והם רצו לחזור למצרים. אז משה רבנו יודע מאיפה באת, לאן אתה הולך, והוא עומד מול כולם. וכשהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה, אומר לו, לא, ריבונו של עולם, אל תשמיט אותם. ילמדו, יחזרו למוטב. הוא מצליח, משה רבנו, לשמור על הכיוון, לכל אורך הדרך. זה לא הייתה הפעם היחידה, היו עוד כמה פעמים אחרות שהם רצו לחזור למצרים. משה רבנו שומר על הכיוון, שלא יתבלבלו, ובסוף מגיע לארץ ישראל. גם כאן לפרשת קורח, אותו דבר. כל העדה מתבלבלת. יש תורה חדשה, קורח עושה עכשיו, כל העדה כולם קדושים. אתם לא צריכים להתאמץ, אתם לא צריכים להשתדל. אתם כבר קדושים. התורה לא אומרת קדושים, אתם קדושים. התורה אומרת קדושים, תהיו, תעשו מאמץ, תעשו השתדלות. יש לכם את היכולות להיות קדושים. אבל זה מאמץ, צריך לקום בבוקר, וצריך להיזהר מכעס, ומעצלות, ומעצבות, ומיצרה, ומלשון הרע. צריך לעשות את המאמצים כדי שתזכר להיות קדוש. מאמר הקורח אומר, הכל בסדר, הכל חלק, הכל ישר, כולכם קדושים. הם עוד לא השתחררו מ... וזה פופולרי, שאתה אומר, כל אחד והאמת שלו, מה שאתה חושב זה בסדר. מה שאתה מרגיש זה גם בסדר. מה שבא לך זה גם בסדר. הכל מה שבא לי. זה תרבות קורח. זה מאוד פופולרי, זה מאוד נחמד, זה מאוד מושך. אבל זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן. זה כמעט... החריב את מחנה ישראל. ושוב, משה רבנו לא מתבלבל. יודע מאיפה באת, איפה אתה הולך. אני מזכיר את זה בהקשר של אבא עליו השלום, שכתוב שכל תלמיד חכם יש בו בחינה של משה. התפשטות את משה בכל דרה ודרה. אנחנו כולנו זוכרים שבתקופת הסכמי אוסלו, כולם היו, זה, פרס נובל, מדשאות, שלום, חתימות, התלהבות, והרב עמד בצורה ברורה, בצורה מאוד נחרצת. אנחנו יודעים מאיפה אנחנו, מה זאת אומרת? יש ברית אבות על ארץ ישראל, יש הבטחה של הקדוש ברוך הוא על ישכה לגוי גדול, יש את התפקיד של עם ישראל, שיש את מה שהבטיח השם לרחל אמנו, ושבו בנים לגבולם, ושבו מארץ אויב. אני זוכר את אבא עליו השלום, צועק על יצחק רבין. אמר לו, מה זה אתה מוכר את רחל אמנו? מה זה? מי נתן לך רשות? מה זה הדבר הזה? מאיפה בא לך הדבר הזה? פשוט בכל... הרב בדרך כלל לא היה צועק. פה, ממש, יצא מכליו, בשביל להסביר לו מה זה? כי זה תפקיד של כל מנהיג לדעת מאיפה בא זה לפת, גם אם העם כולו נסחף לאיזה כיוון אחר. כמו שהיה עם אליהו הנביא. אליהו הנביא, כשכל העם נסחף אחרי איזבל, יש תרבות חדשה, בעל, אשרה, יש כל מיני אלילים, נחמדים, מכל רב תרבותיות קוראים לזה. יש הרבה תרבויות, למה רק תרבות אחת? נראה מה אלו אומרים, מה אלו אומרים, מה אלו אוכלים, מה אלו אוכלים, איך... כל אחד בוא נלמד מכל העמים מסביבותינו. הנה יש פה את איזבל, בת מלך צדונים, בוא נלמד עם אלה גם כאן קצת איך עובדים את אלוקים. יש לנו את העלילים של ארם, נלמד גם אותם, נביא אותם לירושלים, למה לא? עומד אליהו הנביא ואומר, הכל הבל, אלילים, עוד יבוא יום, כולם יצחקו עליהם. עכשיו כולם נסחפים אחריהם. יש מנהיג שתפקידו לבוא לומר לעם ישראל, דע מאין באת, לאן אתה הולך. תזכור את התפקיד שלך, תזכור את השליחות שלך, תזכור מה שאתה צריך לעשות. לפעמים זה לא פשוט, אתה צריך לעמוד מול כל העדה. אבל זה לרגע. כי ההיסטוריה יודעת שאם המרגלים היו מנצחים, לא היינו היום. אם קורח היה מנצח, לא היינו היום. אם אחיו היה מנצח, לא היינו היום. לכן הבבא סאלי עליו השלום היה קורא לרב עליו השלום שומר הברית. מה פירוש שומר הברית? כמו אליהו הנביא בשעתו, שהוא נקרא שומר הברית, ש... מזכיר לעם ישראל תמיד את אותה ברית של אלוקים קראת עם אבותינו, שהיא אומרת מה תפקיד עם ישראל, מה התפקיד שלנו, ונברכו בחכו משפחות האדמה, מה השליחות שלנו, ועשך לגוי גדול, להזכיר לעם ישראל אתם עם גדול. להזכיר לעם ישראל, אתם תפרחו ותצמחו בארץ ישראל. זה השליחות. והרב עליו השלום, בכל דור צריך מישהו שיקח את השליחות הזאת, לקח אותה. זה תפקיד מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נמצאים. הרב, עם כל התקיפות שלו, כל התורה שלו הייתה תורה של חיבורים. ניסה לחבר כל דבר. יש לזה הרבה הרבה דוגמאות, אני יכול לתת כמה דוגמאות, אבל כולנו פה זוכרים, למשל, איך שתמיד, כל שנה בסביבות ט"ו באב, הרב היה מדבר על יום טוב של ט"ו באב, שבו הותרו שבטים לבוא זה בזה, תמיד היה מדבר כמה שחשוב החיבור בין כל העדות בעם ישראל, בין ספרדים לאשכנזים וכו' וכו', כמה זה חשוב שאנחנו עם אחד, ולא שבטים שונים, כי זה תפקיד של עם ישראל להדגיש את החיבורים, גם בפסיקת הלכה. כל פעם היה מתאמץ להדגיש את האופן, איך אתה מצליח לחבר, ולא איך אתה מצליח לפלג. איך אתה יכול לאכול בבית של, 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 של החבר שלך, ולא איך אתה יכול לא לאכול. איך תחפש את הפתרון, איך אתה יוצר את החיבורים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. למה? מכיוון שיש, הגמרא אומרת, שיש הבדל בין תורה של גלות לתורה של גאולה. הגמרא בבבלי אומרת שתלמודה של בבל נקרא חובלים, ותלמודה של ארץ ישראל נקרא נועם. למה? כי תלמודי חכמים של בבל חובלים זה בזה. נשמע נורא. תורה עם הרבה כעס. כי בגלות אנחנו בעונש. הקדוש ברוך הוא השליך אותנו. השליחם על ארץ אחרת כיום הזה. באף ובחמה וכסף. עם אדם שהוא בכעס, זרקו אותו, שם אותו בפינה, גירשו אותו לחוץ לארץ. הוא כעוס, אז הוא גם כעס על חבר שלו. כמובן שאנחנו בגמרא לא רואים את הכעס הזה, אבל הגמרא אומרת על עצמה, גמרא בבלי אומרת על עצמה, חובלים, זה תלמודה של בבל. כי בחוץ לארץ היה ניתוק. כן? גם בארץ ישראל, זה תורה של נעימות. אז מה זה נעימות? שמנעימים אחד לשני, והרב היה משתדל בכל כוחו, כל התורה שמחברת, לא שמפלגת. מה שאתה יכול יותר לחבר, וזו היה השתדלות גדולה מאוד של הרב. יש הרבה דוגמאות וסיפורים, עכשיו יוצא ספר אביהם של ישראל חלק שמיני, יש שם עשרות, אולי מאות סיפורים, שכולם הולכים בכיוון הזה. יש גם דבר שאני זוכר שהרב היה מדגיש אותו. על הגלות כתוב שכשעם ישראל בגלות, אז הוא אומר את הגמרא שיש מחיצה של ברזל שמפסיקה בין ישראל לאבים שבשמיים. כן, יש מחיצה. ועד כדי כך יש את המחיצה הזו, מחיצה שפשוט מפריעה. אבל מה המחיצה אומרת? נעלו שערי תפילה. והרב, כולנו יודעים כמה שהוא היה מתאמץ לפתוח שערי תפילה. שוב, גם על זה יש מאות סיפורים על כך שהוא לא רק פתח בעצמו שערי תפילה, גם לימד אחרים איך לפתוח שערי תפילה. כי אנחנו בדור אחר, אנחנו בדור שבו אנחנו כבר פה, לא בגלות, באף ובחמה ובכסף גדול. אנחנו פה, קדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. אנחנו בדור של הארת פנים, הכל צריך להראות אחרת, וגם אנחנו צריכים להאיר פנים אחד לשני. וכל אחד יכול, יודע מעצמו, כל מי שנמצא פה בבית המדרש, וכל מי שמכיר, כמה הרב היה משתדל בנושא הזה של הארת פנים. שוב, יש לנו כל אחד בסיפורים לספר על זה, אם תחיל לספר סיפורים, לא ייגמר הזמן של השיעור הזה. אבל זה היה הדבר מאוד משמעותי לרב, להראות את החיבור של התורה. גם כל הפסיקה של הרב שהיה הלך בדרך של רבי יוסף חיים, בעל הבן איש חי, גאון עוזנו תפארתנו. להראות את החיבור שיש בין השולחן ערוך, בין תורת הסוד לבין תורת לבין ההלכה. לא להראות, תגיד, זה, טוב, זה אנחנו לא מתחשבים, זה אנחנו לא מתחשבים. להפך, בואו נראה איך אנחנו מחברים, הרי מרואה אחד ניתנו. אותו רב, תמיד הרב היום אומר, זה אותו רבי שמעון בר יוחאי שפוסק בהלכות שבת בגמרא, זה אותו רבי שמעון בר יוחאי שפוסק בזוהר, זה אותו רבי יהודה שכותב בזוהר, זה אותו רבי יהודה שמופיע בגמרא, במשניות. זה אותם חכמים, זה אותו רבי אבא פה, אותו רבי אבא פה. זה אותם חכמים, זה אותו רבי יוסי פה, אותו רבי יוסי פה, אותו רבי חייא פה, אותו רבי חייא פה. זה אותם חכמים, זה איך תגיד מה, זה ניקח, זה לא ניקח. זה עבודה רוחנית שלנו שאנחנו צריכים לדעת לרב. אתם יודעים, הרב היה אומר, זה היה גאונות של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי. שהיה לו גאונות גדולה שידע לחבר את ה... לדעת איך אנחנו מצליחים לחבר בין התורה, בין תורת הסוד ובין תורת ההלכה. וזה היה שוב מה שדרכו של הרב לחבר, לחבר ולא ללתק. גם יש היום מחשבה לא מדויקת, אבל ככה מחשבה כזאת, שאם אתה יש כאלה שמשקיעים בתורת ישראל, יש כאלה שמשקיעים בארץ ישראל, יש כאלה, יש כאלה. הרב לימד אותנו שזה בא ביחד. אתה משקיע בתורה, אתה משקיע גם בארץ ישראל. סיפר לי חבר, הרב שאול דימרי מטבריה, הוא אומר לי, פעם אחת נסענו עם הרב בגליל, נסענו ממקום למקום, והוא רואה הרבה כפרים של ערבים, ומגיעים בגליל לאזור, רואה שם טרקטורים, כלים כבדים, ועובדים. שואלתי, מה זה? אמרתי, לא, יש החלטה של הממשלה שנקראת יהוד הגליל, ומקימים מצפים בגליל של יהודים. אמרו לי, בוא ניסע, ניכנס, נראה. ונכנסנו שם, הקימו מצפה או שעיה. אחד המצפים. והרב נכנס, הוא רואה, בתוך כל הטרקטורים והדחפורים והדיניינים, מיישרים שטח, אבק, הכל... אמרתי לו, לא, אבק, אומר, זה אבק, איזה זה אבק? זה אבק, הווה מתאבק באפר רגליים של ארץ ישראל. נסענו פנימה. אומר, הרב אמר, זה זכות, יישוב ארץ ישראל. איזה זכות יש פה? ושבו בנים לגבולם, ושבו, מתיישבים בארץ ישראל, זה מצוות ירושת הארץ, אברהם אבינו שמח שאני... שקונים את הארץ, רחל אמנו שמחה, איזה זכות, אנחנו מה? הוא אומר, הרב לא נח, לא שקט, אמר, תוציא את הגלימה מהזה, פתחו את הבגז, הוציאו את הגלימה, הרב לבש את הגלימה, והתחיל להתפלל, אנא השם מושיענה, ולשמוח ולרקוד, בונים ישוב בארץ ישראל. אומר, אני... לקח לי אחר כך זמן להתבונן ולהבין שזה באמת שיחה גדולה. אבל ככה הרב היה. זה לא היה אצלו או תורה או ארץ ישראל. אצלו זה בא ביחד. גם תורה וגם ארץ ישראל. זה בא אצלו ביחד. זה הדבר שהוא היה מאוד מאוד משמעותי אצלו. גם סיפר לי הרב מוישה אברהם בר, שהשם ישלח להם נחמה מן השמיים, יושבים שבעה על ה... אמא שלהם, אז הוא סיפר לי, תנח לנחם אותו שבעה, אז הוא סיפר לי, הוא אומר, הוא רב של שכונת יד אליהו בתל אביב, הוא אומר, הרב, מרן הרב היה נוסע, כל כמה זמן אליו לשכונה ביד אליהו שם, ונותן שם, יש שם הישיבה, נותן שיעור בישיבה, אחרי שנה שיעור בישיבה, היה אומר לו, עכשיו אנחנו נעשה סיבוב וכל בתי הכנסיות, הוא אומר, אני הייתי הולך איתו, היינו הולכים מבכנסת לבכנסת. תל אביב, זה לא ירושלים, זה גם לא בני ברק. הוא אומר, היינו, הוא היה הולך, היינו מגיעים לבית כנסת אחד, רואים שני אנשים. הוא אומר, טוב, הוא הולך למקום אחר, אמרו, למה הולך? שני אנשים, מה? שני אנשים זה מעט בעינך? זה הרבה, שני אנשים. חכה, אומר, נשב, תן שיעור. אומר, הרב, נותן שיעור לשני אנשים. נותן, ומדבר איתם, בשפתם, ומחבב, וזה. אומר לי, ראיתי לו, לפני שעה נתן שיעור לבוחרי ישיבה, פלפול הדאורייתא, טוחן הערים זה בזה. זה מביא את הרשב"א ואת הרדב"א ואת הקצות ואת הנתיבות ואת כל הראשונים והאחרונים, פתאום הוא מדבר דרשות, סיפורים, אז... אבל ככה הרב היה. ככה הרב היה, ואומר, היה מדבר, ואחת היו מתקבצים עוד אנשים, עוד אנשים, והם מתחילים עם שניים, גורים עם 20, עם 30. הוא אומר, אתה רואה? הנה, עם ישראל מתוק, הולך לעוד מקום. שוב, מתחיל עם שניים, ואומר עם 20, 30. הוא אומר, ככה היה דרכו. לא יידח, ממנו נידח. זו הייתה המדרגה שלו, וגם סיפר לי רבי שואל דמרי, הוא אומר פעם אחת, הציעו לו מאיזה עיתון, מקומון כזה, לכתוב שם דברי תורה. אז הוא אמר, לא ידעתי, כן, לא, מצד אחד, לכתוב דברי תורה, זה מצווה, מצד שני, בעלון הזה מה יש, איזה תמונות יש, איזה פרסומות יש, לא משהו, לא כל כך לפי שולחן ערוך. ובאתי לרב, אמרתי לו, הרב, מה לעשות, כן או לא? הוא לא בטח שתכתוב. יש אנשים שלא ראו תורה, לא שמעו תורה, לא למדו כמוך בית המדרש, לא למדו... לא, תן להם, תכתוב להם. ילמדו, ישמעו. אמרו לבית, אז אנשים יזרקו. אומר, הקדוש ברוך הוא שמח בזה שקוראים בשם השם. הוא אומר, וככה עשיתי. הוא אומר, אני כבר 20 שנה, כותב מכוח הפסק של הרב, דברי תורה ומסווה ומפרסם אותם, פעם בעיתון הזה, אחר כך באגום עיתון אחר, אחר כך בעוד עיתון שלישי, כי זה תפקידנו. לא להגיד, אנחנו דתיים, הם חילונים, אנחנו עם אחד, הם עם אחר. זה האחים שלנו. מה זה האחים? אני זוכר שפעם אחת, הרב, זה היה בחול המועד, לבש תקדימה ונוסע. אני אומר לו, איפה אתה נוסע? הוא אומר, יש כנס להסתדרות. הסתדרות, כל אחד יודע, פעם זה היה הדגל של ה... נגד התורה. אמרת, הסתדרות? מה לך בהסתדרות? אמרו, יש שם הכנס, עולים לרגל, ירושלים. אמרת, הסתדרות זה אנטי. הסתכל עליי, אמר לי, בוא איתי. הבנתי שאתה איתי. טוב, באתי איתו. אני כבר בדרך אמרתי, מעניין מה יהיה. נכנסנו, היה אולם, מלא אנשים. מישהו כתב עליהם הסתדרות, זה יהודי, זה יהודייה, זה כשר, זה כשרה, כולם צדיקים, כולם תורים. לא, למדו יותר, למדו פחות. מי אתה נחש לקטלג אותם? אלה לא משלנו. מה זה לא משלנו? כבר הבנתי, רק נכנסתי לאולם, כבר הבנתי את הדעות שלי. אמרתי, טוב, באתי, לפחות נלמד. והרב התחיל לדבר. וכדרכו, אתם יודעים איך הוא מדבר, בשמחה, ובחום, באהבה, בחיוך, וסיפורים, ומשלים, ודברי תורה, ואנשים ככה, עיניים שלהם מהירות, וכולם בהתלהבות, וכולם בשמחה. נגמר זה, כולם בא לבקש ברכה, יש שם, אני זוכר, מזכ"ל ההסתדרות, קראו לו אז קיסר, גם הוא בא לבקש ברכה. וכולם נשקו את היד, גם הוא נשק את היד. מרוב התלהבות, כולם ככה נשאבו. מה? לא נידח, מה לא נידח? זה היה ההשתדלות הגדולה של הרב. גם הרב היה, סיפר לי מישהו, שהיה מחנך באולפנה. הוא אומר שפעם אחת, הייתה שם איזה אחת, עושה את המוות. לא מתלבשת כמו שצריך, ולא זה כמו שצריך, והכל עושה את הכל הפוך. הם החליטו להעיף אותה. והוא אמר, אני חייב לשאול את הרב. אומר, באתי לרב, ואמרתי לו, מה עושים? אז אומר לו הרב, התפללת עליה? אמר לו, כן, התפללתי. ידעתי שהוא ישאל אותי. התפללתי, אבל זה לא עזר. אומר לו הרב, בכית עליה? התפללת בבכי? אמרו לו, לא. אמרו, אז אתה לא יכול לסלק אותה. עד שלא בכית, אתה לא יכול לסלק אותה. אומר, חזרתי לאולפנה. היא אומרת לי, נו, מה אמר הרב אליהו? אז הוא אמר, הרב אליהו מאמין בך שאת תצליחי ותגדלי ותתעצמי וזה. והוא אמר, לא, אגב, לא לסלק אותה. מה לא לסלק אותי? אני לא... אבל נשארה שם בסוף, עד הסוף. עשתה לנו ים של בעיות, אבל נשארה עד הסוף. אומר, עברו שנתיים, מספר אותו אדם, אני מקבל הזמן לחתונה, אותה בחורה, אמרתי בליבי, בטח לא יהיה הכי צנוע שבעולם, אבל ואני מגיע, אני רואה איזה אברך ממרכז, בחור ממרכז הרב, כל החתונה מחיצה עד התקרה, כולם אברכים, כולם שמחים, כולם התלהבות, וזה הביא לבושה הכי צנוע שבעולם. אמרתי, רואי, טעיתי. הוא אומר, הגיע הברכות, ואז מכבדים אותו לעלות לברך, ואז הקלה אומרת, לפני הברכות, אני רוצה לומר משהו, אני בזכות האמונה שהרב האמין בי, אני עכשיו נמצאת פה וזוכה להקים בית ובן תורה ולחזק תורה בישראל. כי זה היה הכוח של הרב, לחבר. לחבר ולא לא להרחיק חס ושלום. יש הרבה דוגמאות. אני זוכר סיפור ששמעתי את זה מהרב יצחק סבתו. שוב, הוא אומר שלרב היה בבית ספר נקרא קו ונקי. אני ראיתי את הספר הזה, הרב הראה לי אותו. כתב אותו הרב משה דוד, שהיה הרב של אושוויץ. אז לא, האמת, אנחנו קוראים לזה אושוויץ. והוא כתב ספר בהלכות גיטין. איך כותבים שמות בגיטין? וזה ידוע, הרב היה מתמחה בזה. מכל הארץ סביבים, שאול אותו איך כותבים את השם הזה, לא איך כותבים אברהם יצחק, זה כל אחד יודע. יש כל מיני שמות, פטריסיה, איך אתה כותב אותה? עם שין או עם סמך. וכן על זה הדרך, יש שמות בערבית, שמות בפרסית, שמות ברוסית. איך כותבים אותם? לא היה לכם בגיטין. קיצור, הוא, הרב היה מחפש כל ספר שיש מכל קהילה בעולם שיש, כי אתה יושב בדין, כל אחד יכול לבוא, לך תדע מאיזה מדינה יבוא, אתה צריך לדעת בקיא בכולם, אל את הספר הזה, שכתב אותו הרב של אושוויץ, שהוא כתב אותו בתקופת השואה. איך לכתוב שמות בגיטין. והספר הזה, הרב היה כותב אותו ועוסק בו, וכנראה גם היה בוכה. ובספר הזה יש סימני הדמעות שלו. אני זוכר שפעם הרב הראה לי את זה, אומר, תראה מה, איך יהודי עסק בתורה במצב כל כך נורא. היה עוסק בתורה. היהודי הזה לא זכה לעלות לארץ ישראל, אבל הספר הזה הגיע לרב, הרב מצא אותו באיזה חנות, קנה אותו. יום אחד מגיע לרב מישהו, שואל שאלה, וזה מנהון לאון, הוא מספר שאבא שלו היה רב באושוויץ. אומר לו, איך קראו לאבא שלך? הוא אומר לו, משה דוד. אומר לו, חכה, יש לי את הספר של אבא שלך. הולך הרב, מציא את הספר מהארון. אומר לו, זה? אומר לו, כן, זה זה. אז אומר לו, הנה הספר של אבא שלך, קח אותו מתנה. שלך. מראה לו את הספר, את החותמת שלו ואת הדמעות שלו. אומר, הבן, לא, זה הדבר היחידי שיש לי מאבא שלי. אין לי כלום. הכל הלך, הכל נשרף, הכל הרורים האלה, הגרמנים שרפו. טוב, הוא לוקח את הספר. אחרי יומיים הוא חוזר. אומר, הרב, באתי להחזיר את הספר. ולמה אתה בא להחזיר את הספר? אומר, בא לי אבא שלי בחלום. אומר, אתה לא יודע איזה נחת רוח יש לי. שהרב אליהו לוקח את הספר הזה שלי ולומד אותו ופוסק ממנו הלכות. כל פעם שפותח את הספר הזה, יש לי נחת רוח בשמיים. אתה לוקח אותו, תשים אותו בארון. מה זה מזכרת? מה עשינו? תחזיר אותו לרב, זה הכי נחת רוח שיש לי בשמיים. אומר, באתי להחזיר את הספר במצוות אבא שלי. אז הרב, יש לו את הספר הזה, גם קנה אותו וגם קיבל אותו מהבן. אבל זה תורה של מחברת, תורה שיש לה זכות גדולה. עוד דוגמה, עוד סיפור, שמעתי אותו מחבר הכנסת מוטי יוגב, הוא סיפר אותו. הוא אומר, שמעתי את זה מהרב, בהלוויה של הרב צבי נריה. אומר, כשהרב היה בחור צעיר, והוא כבר אז היה דבוק בצדיקים, ברבי שמעון, היה נוסע לרבי שמעון כל שנה. הוא אומר הרב מספר, איך להגיע אז מירופליים למירון, זה חצי יום נסיעה לפחות. פרסו בטרמפים, והיינו בחורים צעירים, שני בחורים מפורת יוסף, עוצרים טרמפים, מגיע לצומת אקו, ועוצרת לנו מסעית. לאיפה אתם רוצים? מירון, רשבי. אז כמה היו מגיעים לרשב"י? 1,000 איש בל"ג בעומר, היה הרבה. אומר, הנהג אומר, אבל אין מקום לשניים, יש מקום לאחד. אומר שם מי שישב את הנהג, למה? אני אצטופף, זה ישבו עליי. בקיצור, שידל את הנהג שיעלה את שניהם, לא ישאיר אחד בחוץ. אומר הרב, שנינו עלינו למסעית, אחד יושב על הכיסא, ואני יושב על הברכיים של זה ש... לא ידעתי מי זה. אומר, נסענו, הגענו למירון, ושם אני רואה, כולם מכבדים אותו, ורוקדים שם, ושמחים, וזה מתברך שזה הרב נריה. ובכל הדרך ישבת על הרב נריה. הוא אומר, ראיתי איזה מסירות נפש יש לו לאהבת תלמידים, ללמד תורה לתלמידים. כמה הוא אוהב אותם, כמה זה חשוב, לא? ואיזה שמחה, ואיזה שמחה באהבת התורה, באיזה אהבה בדיבוק וצדיקים. אמרתי לי באותו רגע, זה הרב שלי. הוא אומר, לא, אמרתי, זה ככה, ממנו נלמד וכן נעשה. ככה היה הדרך של הרב. ככה היה חשיבות. יש עוד סיפור, אני אספר לכם. אנחנו רוצים ככה, דרך הסיפורים נדבקים ברב. אז סיפור מופיע בספר, נקרא עבדך בנמתך, של רב יעקב יוסף, עליו השלום. שהרב אהב אותו אהבת נפש, ואני ראיתי כמה פעמים איזה... המחותן שלו היה רבי עמרם אזולאי. הוא היה שקדן, גדול השקדנים של תבורת יוסף. היה כל הזמן יושב, לומד, גמר את השעס עשרות פעמים. יש סיפורים עליו, לקרוא אותם, פשוט רק להתלהב מאהבת ה... אבל הוא היה אדם פשוט, לבש חולצה פשוטה ובגדים, לא היה, היה עסוק בתורה. ואבא עליו השלום ראה שהוא, יש לו תורה גדולה, ועם ישראל צריך ליהנות מהתורה שלו. והוא אמר לו כל פעם, תראה, צריך פותת שיעור, פותת שיעור, אמר לו, אני אשב לומד הכל בסדר. מה עשה הרב? הלך לרבנות, רשם את עצמו בתור רבי אברהם אזולאי. אבל רשם אותו למבחנים בדיינות. עובר כמה זמן ומזמינים אותו למבחן. טוב, מזמינים אותו, מה, הוא לא ילך. הרבי אמרם היה ענב, הלך, כמובן עבר את כל הבחינות בקלות, היה בקי עצום. ואז הרב אמר לו, עכשיו שנבחנת, לך תהיה דיין. אמר לו, איך אני יודע, מי? אומר, אני לא בא. אמר לו, הרב, תלך. הלך הרב, זימנו אותו לוועדת הדיינות, אומר, יש שם עורכי דין, ויש שם נציגים משרד המשפטים, ויראו בן אדם הולך עם בגדים בלויים. מה עשה הרב? לקח את החליפה שלו, שם עליו. לקח את הכובע, שם עליו. היה כזה, שט לו על הבגדים. נכנס עם חליפה וכובע. והרב אומר, דעתי, היה בדעתי, שישאלו אותו בקי בעוויות העולם. ואני יודע, האדם הזה בחיים לא נגע בעיתון. לקחתי עיתון של העידה. אמרת לו, יום קודם, אמרת לו, קח את העיתון ביד. אמרו לו, מה אני אעשה? אני לא נגע בעיתונים, לא נגעתי בעיתונים כל החיים שלי. אמר, כך, תקרא רגע פה, הנה, נראה לו פה איזה משהו. לקח דקה, לקח את העיתון, שם אותו בצד. הוא אומר, מזל משמיים, למחרת הוא יושב בוועדה, הוא אומר, תגיד לי, אתה קורא עיתונים? הוא אומר, במקרה אתמול. ככה זכה ונבחן והתמנה ונהיה דיין וזכה ללמד תורה בעם ישראל. זה היה הדרך של הרב, אחת הדרכים היצירתיות, נקרא לזה, של הרב, להפיץ תורה בעם ישראל, לקחת את תלמידי חכמים, ולקחת אותם, ולהביא אותם, שיפיץ את תורה. לא רק שהרב עצמו היה הולך להפיץ תורה, ולא רק הרב עצמו היה הולך ללמד תורה, אלא גם היה לו כל מיני השתדלויות שהיה עושה, בדרכים כאלה ואחרות, בשביל לחזק את התורה. גם, יש, שוב, אני לא, כל הסיפורים אפשר לספר אותם, אבל אני זכיתי לראות את הקשר המיוחד שהיה לו לרב. הרב היה כמעט בכל היבשות בעולם. היה הולך ללמד תורה, להפיץ תורה. אני זוכר שהייתי ברוסיה, אמרו לי, למה אהב כל כך את יהודי הרוסיה? הייתי פעם בארגנטינה, אמרו לי, למה אהב כל כך אהב את יהודי ארגנטינה? וכך, לכל מקום אתה מגיע, למה כל כך אהב אותנו? למה כל כך אהב השקיע בצרפת? למה כל כך אהב את יהודי צרפת? בכל מקום שהייתי ככה אומרים לי. באמת, הרב היה לו מסירות נפש ואהבה גדולה, ובמיוחד היה לו קשר מופלא עם הרבי מחב"ד. אני זוכר שכשהייתי שם לפני כמה שנים, אז אמרו לי, דע לך, מעולם הרבי מחב"ד לא יצא מכליו לרוב מישהו כמו שהוא אהב את הרב. אומר, שאלת, ממה זה התבטא? אז אמרו לי, האדם היחידי שהוא ליווה אותו עד לאוטו, זה היה את הרב, ולא רק ליווה אותו לאוטו, אחרי שהרב נסע, הוא נשאר עומד במקום יותר מרבע שעה, וכבר הרב נסע לכבד אותו. אני שמעתי אחר כך את הרב אומר, עד שהגענו למלון, הוא נשאר שם. שאלו אותי, אז מה היה טיב הקשר? מה היה הקשר הגדול ביניהם? באמת, הרב היה אוהב אותו מאוד, והוא היה אוהב את הרב מאוד. תגיד, זה מעולם אחד, זה מעולם אחר, זה ספרדי, זה אשכנזי. בשביל הרב לא היה דבר כזה. זה היה מוסיף ומציב. זה היה עם אחד, תורה אחת. ובמיוחד רבנים שהם כל המסירות נפש שלהם הייתה להפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהדירה. וגם היה להם חיבור נפשי. סיפר הרב גלוחובסקי, אומר שפעם אחת הרבי מחב"ד שלח לרב בקבוק של וודקה. וכשהוא נתן אותו בקבוק, הוא אמר, דלך הרב יאו מאוד מדקדק בקשרות. תגיד לו שהוודקה הזאת אין בה חשש מתרומות ומעשרות, זה עשוי מפרות של חוץ לארץ. וזה בסדר. טוב, אומר הרב גלוחובסקי, גם בארץ ישראל, אני מגיש את הבקבוק לרב, מסתכל, אומר לי, זה פירות של ארץ ישראל או פירות של חוץ לארץ? אמר לי, הרבי, ברוח קדשו, אמר לי, תגיד לרב שזה, הוודקה הזאת היא עשייה מפירות של חוץ לארץ, מהם איזה בעיה של תרומות ומעשות. אז הוא אומר, ברוך השם שזכיתי לכוון. אבל כל כך היה גם הדקדוק של הרב, וגם החיבור הנשמתי שהיה, כי זה היה הרב. לחבר, 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 לחבר. לחבר דתיים וחילונים, צעירים, מבוגרים, לחבר, לחבר את הפנים ואת הדורות הקודמים, הדורות האלה. כמה היה חשוב לרב תמיד, אני זוכר שלמדתי איתו הלכות, גם הייתי מסתכל תמיד, אדם יש לך חידושים? אני זוכר שפעם למדתי לו איזה חידוש. אמרתי לו, הרב, למדתי ככה בגמרא, יצא לי חידוש כזה. הוא אמר לי, נפלא, יפה, מקסים, בוא נראה מה אמרו בדורות הקודמים. אז הוא מראה, הוא פתח לי זבחי צדק, הראה לי שהזבחי צדק כותב באיזה מקום, זה חידוש יפה בהלכה, אומר, אבל אני לא פוסק ככה, כי בדורות הקודמים פסקו אחרת. הוא אומר, תראה, אתה רואה? ככה פוסקים הלכה. גם נראה לך חידוש יפה, אתה הולך עם מסורת אבותיך. אתה לא אומר, אני דור חדש, אני, יש לי הבנות, יש לי פיקחות, יש לי זה, אני ימציא פסקים חדשים. אנחנו שומרים על השרשרת ומסורת הדורות, הכל יש איש מפי איש, איש מפי איש, עד משה רבנו. אז היה לי ככה בשבילי שיעור גדול ללמוד את החשיבות הזאת של גם לקבל את התורה מהדורות הקודמים. כי אתה לא ממציא תורה חדשה. כל התורה שלך זה שרשרת הדורות, וגם למסור אותה לדורות הבאים. כמה הרב היה משקיע ללכת מתלמוד תורה לתלמוד תורה, מישיבה לישיבה, בארץ וחוץ, להעביר את התורה לדורות הבאים. אם אנחנו לא נלמד, איך? אני זוכר, היה לו פירוש לרב, היה אומר, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אז הוא אומר, אנחנו כחמורים, לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. הוא אומר, מה הפירוש? אז הוא אומר, כתוב, שבני אדם הם מהלכים, נכון? מלאכים עומדים, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אז הוא אומר, אם הראשונים הם כבני אדם, זאת אומרת, הם כל הזמן דואגים להתקדם, ולא היו משקיעים בנו, אנחנו איפה היינו, חושב מרחם כמו... ולא כל כך אמרו שפלחס בן העיר, אבל אם ראשונים לא דואגים, הם עומדים. אומרים, אנחנו לא דואגים לעצמם, אנחנו דואגים לאחרים, ללמד אחרים. לא רוצים, הם לא דואגים להתקדמות שלהם, הם דואגים ללמד אותנו. אז אנחנו כבני אדם. זאת אומרת, אנחנו לפעמים צריכים לוותר מעצמנו, מההתקדמות שלנו, כדי להנחיל תורה לדורות הבאים. וככה הרב היה עושה. היה לפעמים עומד, מחלק סידורים לילדים. כבוד הרב, לך תלמד את התוספות. לך תכתוב איזה חידוש. לך ת... לא. לחלק לילדים, סידורים, זה, אתה בזה מוסד התורה לדורות הבאים. כמו שאתה קיבלת, כך אתה מתלמד, תמשיך את התורה לדורות הבאים, וזה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כמה הדבר הזה חשוב. כמו שהרב היה דואג לחזק את התורה, כך הוא היה דואג לחזק את, את אנשי הצבא. סיפר לי מישהו, יש הרבה סיפורים על זה, כולנו מכירים את הסיפורים, אבל זה לא זה או זה, אתה אומר, או שאני מחזק את עולם התורה, או שאני מחזק את ההתיישבות, או שאני מחזק את הצבא. גם את התורה, וגם את ההתיישבות בארץ ישראל, וגם את הלוחמים למען עם ישראל, כי את התורה שמחברת, ולא תורה שאומרת או, או, או. יש הרבה סיפורים, יש אחד הסיפורים ה... שאפשר לספר את חלקו ולא את כולו. אז דיברתי עם מי שבא לסיפור, הוא סיפר לי את זה, ובדק מה אפשר לספר, מה אי אפשר לספר, וקיצור, בסוף, מה שאפשר לספר אני אספר לכם. אז הוא סיפר ששמו אותו בראש פרויקט החץ. החץ זה... זה אחד הטילים שהוא מיועד לירט טילים בליסטיים. והטילים האלה הם טילים שעלולים לצאת ראש חץ אטומי. וזה החלום של איראן. ולא רק של איראן, של כל הערורים האלה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד. הוא אומר, יצא, זה פרויקט שאף מדינה בעולם לא הצליחה לעשות אותו. לא האמריקאים, לא הרוסים, לא הצרפתים, לא האנגלים, אף אחד לא הצליח. לא הצליח דבר כזה. הוא אומר, ו... אמרו, אתם היהודים עם חכם ונבון, אולי אתם תצליחו. אומר, והאמריקאים השקיעו הרבה כסף, חברת בואינג השקיעה הרבה כסף. ואנחנו לקחנו את כל החכמים שאנחנו מכירים, ואז השקענו, עשינו מאמץ, ופיתחנו משהו, והיה יום אחד שהיו צריכים לעשות את הניסוי כלים. וכל המומחים, כולם, בא לראות את ניסוי הכלים. אומר, ויצא לנו יום פורים, יום שבו תלו את עשרת בני אמן. אלה ש, 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 ש... עלמך הערים וסוד התייעצו על צפוניך. באותו יום, הוא אומר, ובאותו יום משמיים, היה לנו פתאום כזה חלון, אני כבר חשבתי שאני את מקרא מגילה כבר לא קורא, בסוף יצא לי לקרוא, אומר לי, לקיים את מצוות הפורים בציון של הרב. באתי לציון של הרב להתפלל, חזרנו, ככה, מלאים כוחות, אומר, וזה היה פשוט נס ופלא. נס ופלא. וכל האנשים שם פשוט נדהמו. מעשיית הדשמיה, שזה למעשה, ברגע שזה קיים, זה מנטרל את כל אלה ש... על עמך יערים וסוד והתייעצו על צפוניך. זה... אם הם שולחים טיל, אפשר לתפוס אותו ברקיע ולחסל אותו, ורוב הסיכוי שהם בכלל לא יצליחו לפגוע פה. לא לוקחים סיכון, לא נותנים להם לפתח נשק אטומי, אבל, הוא אומר, כהמן בשעתו, הרגשתי את הסיעת הדשמי איך שהרב דחף אותי לכל אורך הדרך, מתחילת המסלול שלי עד לשם, כדי שאני אגיע למקום הזה, וכל פעם בירך אותי, נתן לי עצות כאלה ועצות אחרות, איך בסוף להגיע למקום הזה, אומר, בסוף זכינו לקבל פרס ביטחון ישראל על הפרויקט הזה, אומר, ואני ממש מרגיש את השליחות של הרב שדחף אותנו כל הזמן לדבר הזה. אני מספר את הדברים האלה, זה סיפור אחד מני אלפים, כדי להבין את את הדרך של הרב, שהדרך שלו הייתה דרך לחבר. כל מה שאפשר, לחבר. אנחנו יודעים שזה העניין של הגאולה, שכתוב של העתיד לבוא, ה התורה תהיה שכל כל העולם כולו עובדים את השם שכם אחד. אז זה יהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. היום יש עוד מחלוקות, לעתיד לבוא לא יישא גוי אל גוי חרב, אבל זה באומות וגם בתוכנו. ועשיתי אותם לעץ אחד. כך אומר הנביא יחזקאל, לא שבט יהודה ושבט אפרים מחולקים כמו שהיה בבית ראשון, לא שנאת חינם כמו שהייתה בבית שני, אלא לקחת את כל העצמות, לחבר אותם כאיש אחד ולב אחד, לחבר את כל החלקים של עם ישראל, לקחת את עץ אפרים ועץ יהודה ולחבר אותם ליחד, ולסוף את כל העולם כולו הפוך אותם לעובדו שכם אחד. ולכן, מכיוון שזה הייעוד של הגאולה של עם ישראל, והגאולה של העולם כולו דרך עם ישראל, אז הדבר הזה צריך להיות קודם כל בתוכנו. וזה היה התפקיד של הרב. וזה מה שהרב עשה בכל ליבו, בכל מועדו, בכל נפשו, ואנחנו, תלמידיו, וכולנו בניו, ממשיכים את דרכו, בדרך הזאת, שבו אנחנו מחברים באהבת ישראל, ובחיבה, ובעין טובה, ולב טוב, לעובדו שכם אחד, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה נשבות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ולהגיד.